slave, so it was Oshashuoi. All was over the Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
היי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. יום שלישי י"ג בניסן תש"פ, הלילה בעזרת השם ובישועתו, ליל בדיקת חמץ תש"פ, מסכת שבת, דף ל"ב. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM. ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, בשנת בית אלפים ממחת לבריאת העולם, נימול אברהם אבינו עליו השלום. זכותו יגן עלינו. היום הזה בשנת ג' אלפים, ריש י' לבריאת העולם, לפני 2566 שנים, חזקיהו המלך נפל למשכב, ישעיהו הנביא בא לבקרו, כדי להודיע לו, צב לביתך כי מת אתה, מבקש חזקיהו המלך, כפי שלמדנו במסכת ברכות, מישעיהו, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא, מייסב חזקיהו המלך את פניו אל הקיר, מתפלל לבורא עולם ומתחנן על חייו. וישעיהו הנביא לא מספיק לצאת מחצר ביתו של המלך. והקדוש ברוך הוא אומר לישעיה, תחזור אל חזקיהו, כה אמר השם, שמעתי את תפילתך, ראיתי את דמעתך. וישעיהו מבשר לחזקיהו המלך בשם השם, כי יוסיפו לו 15 שנים לחייו. ישועת השם כערף עין. כאמור, היום הזה, י"ג בניסן, ג' אלפים ריש י"ד, בעזרת השם ובישועתו בימים ההם, בזמן הזה ניסים ונפלאות, ישועות ונחמות. היום הזה, זהו היורצייט, יום השנה לפטירתו של רבינו יוסף, בן רבינו אפרים קארו, בעל הבית יוסף והשולחן ערוך. עלתה נשמתו לגנזי מרומים בשנת שין למד ה'. היום הזה הוא יום פטירתו של רבינו משה בן רבינו חיים אל שיך בשנת שין ונג. היום הזה יום פטירתו בשנת תף זין של רבינו חיים בן רבי שבתאי בעל שוט תורת חיים המערחש. היום הזה עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי מנחם מנדל בן רבי שלום שכנה שניאורסון, בעל הצמח צדק מחבד, בשנת תף ריש חבב. היום הזה עלתה לנשמתו לגנזי מרומים של רבי יצחק בן רבי אביגדור אריאלי, מחבר הספר עיניים למשפט. זכותם יגן עלינו. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, נלמד ומוקדש לרפואתם של אימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם הרב דוד בן יהודית, רבי יקותיאל יהודה בן חיה פייגה פרל, רבי שלמה חיים בן בריינה, מרת חיה שרה בת רחל לאה, מרת חיה גיטל, בת יפה שנדל פייגה והילדה חנה בת אסתר. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. ביום הזה, בו התגלתה ישועת השם כערף עין ברפואתו של חזקיהו המלך. בעזרת השם ובישועתו. אנחנו פותחים ממצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות, כהרגלנו בסייעת הדשמיא מאז פרשת יתרו, עשרת הדיברות. היום הזה, מצווה ממבב, שכל קונה עמה עברייה ויעדה שלא יגרע לה שערה כסותה ועונתה. ופירוש הדברים במסכת כתובות דף ממזיין, שער מזון וכסות כמשמעו ועונה דרך ארץ. ובכלל לב זה כל בנות ישראל שלא לגרוע להן דבר מאלה, קל וחומר הדברים, אם לזול לא יגרע כל שכן, לאחרות בנות חורין. וזהו שכתוב כמשפט הבנות יעשה לה. אמרו במחילתה, שהוא בא ללמד ונמצא למד, שהבנות למידות ממנה. מדיני המצווה, מה שאמרו רבותינו זל במסרת כתובות, המתנה עם אשתו על מנת שאין לחלה יישאר כסות ועונה, מה דינו? ומה שאמרו שהאישה עולה עם הבעל ואינה יורדת, ולפיכך מחשבים מזונותיה וכסותה, לפי מעלתו, ועניין חילוק העונות, שהוא לפי כובד אומנות האיש, עד שאמרו שעונת הספן פעמיים בשנה והגמל פעם בחודש ותלמיד חכם פעם אחת בשבוע, וראוי לו שתהיה ליל שבת ויתר פרטיה, מתבארים בסדר נשים בפיזור, ונוהגת מצווה זו לעניין בת חורין בכל מקום ובכל זמן בזכרים, ועובר עליה וגרע לאשתו אחת משלוש שהיא למרצונו, על צד שיכוון לאחיבה עבר עליו, והוא כעובר על הזרת מלך, אבל אין לו קין עליו זה לפי שאין בו מעשה. זוהי המצווה 46 מתרי"ג המצוות, והדברים לקוחים מתוך ספר החינוך. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעי אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, הלא הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף למד א' במסכת שבת. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה השאלות פעם נוספת, והפעם לצידן התשובות. שאלה ראשונה, מפני מה ראשיהם של הבבלים מאורחות והתשובה? מפני שאין המילדות שלהם פיקחות ואינן יודעות לעצב צורת ראש הבלד. שאלה שנייה, כיצד רמוז במשפט, מה ששנוי עליך לא תעשה לחברך, מצוות שבין אדם למקום? התשובה, שהקדוש ברוך הוא נקרא רע, שנאמר, רעך ורע אביך אל תעזוב. שאלה שלישית, מדוע דחה שמאי את הגוי שרצה להתגייר על מנת שילמדו תורה שבכתב בלבד? והתשובה, שהדין הוא שרוצה להתגייר ולקבל על עצמו את כל התורה כולה חוץ מדבר אחד, אין מקבלים אותו. שאלה רביעית, מה השאלה הראשונה ששואלים את האדם בבית דין של מעלה? והתשובה, אם נסעת ונתת באמונה. שאלה חמישית, למה דומה אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמיים? והתשובה, לגזבר שמסרו לו את המפתחות לחדרים הפנימיים ולא את המפתחות לחדרים החיצוניים. שאלה אחרונה, על דף למד א', כשיטת מי סובר רבי יוסי? והתשובה, אולה אמר כרב יהודה שמחייב במלאכה שאינה צריכה לגופה, רבי יוחנן אמר כרבי שמעון שאין חייבים על מלאכה שאינה צריכה לגופה. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף למד א' במסכת שבת. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, י"ג בניסן, היום בלילה בדיקת חמץ תש"פ, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, הוא תלמוד תורתנו בדף למד ב' במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד א' עמוד ב', 5 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים על 3 עבירות נשים מיתות בשעת לידתן. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה שהיא מגנה ומצלה, ונצליח. כיוון ששנינו דיני נר של שבת, מונה המשנה את העבירות שמחמתן מתה אישה בשעה שהיא יולדת, שאחת מהן היא אי זהירות בהדלקת נר של שבת. אומרת המשנה בדף למד א' עמוד ב' על 3 עבירות נשים מיתות בשעת לידתן בעת שיולדות. היינו שנענשות על כל אחת מהעבירות האלו, ולא רק העוברת על כל 3 העבירות נענשת, אומר רבינו פרחיה, ולכן הקטטנה את מניין העבירות 3 עבירות כדי לרמז שעל כל אחת מהן נענשת, מסביר האדרת אליהו, על שאינן זעירות בנידה באיסור נידה, ועל שאינן זעירות בהפרשת חלה מן האיסה, ועל שאינן זעירות בהדלקת הנר של שבת. ובפשטות הכוונה שאינן זעירות להדליק הנר, וכך נראה שפרשו התוספות לאל בדף חפי עמוד ב', דיבור המתחיל הדלקת, אבל הרשש תמע, הרי מצווה זו אינה אלא מדרבנן, ואין סברה שעוברת על כך נענשת במיטה. וגם אם נאמר שאף על פי כן נענשת במיטה כיוון שעוברת על דברי חכמים, כמה מבואר במסכת ברכות דף דלת עמוד ב', עדיין תמוע איך מנו חיוב דרבנן יחד עם איסור חלה ונידה שמן התורה. לכן מפרש הרשע שכוונת התנא לכך שאנשים אינם זהירות להדליק את הנרות שבת מבעוד יום ומאחרות להדליקן אחר כניסת השבת. הן מחללות שבת ולכן נענשות במיטה. זוהי המשנה שלנו בדף למד א' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא טעם עונש מיטה בעת הלידה על 3 עבירות אלו. נידה מה היא טעמה? כלומר, מדוע אישה שאינה זהירה באיסור נידה מתה בלידתה? מבארת הגמרא, אמר רבי יצחק, היא קלקלה בחדרי ביטנה. אישה זו מרדה בעבירה תלויה במקור דמיה שהוא בחדרי ביטנה. לפיכך תלקה בחדרי ביטנה, לכן תמות בשעת יציאת הוולד מחדרי ביטנה. שואלת הגמרא תנא, התירוץ הזה מובן לעניין נידה, אבל חלב הדלקת הנר, מה יקרא למימר? מה יש לומר בטעם המיטה בשעת לידה מחמת אי זהירותן בהם? משיבה הגמרא, אלא יש לפרש הטעם למיטה מחמת שלושת העבירות כדדרש ההוא גיללה, כפי שדרש אותו חכם בן הגליל, עלי דרב חיסדא לפני רב חיסדא. רב חיסדא ישב, הדרשן הגלילי עמד, ולפיכך נאמר עליו שהעומד נדמה בעיני הרואים כאילו מעל היושב. אמר הקדוש ברוך הוא, רביעית דם נתתי בכם לאחיותכם, חיי אדם תלויים ברביעית דם שבפחות מכך אינו חי, על עסקי דם נידה יזהרתי אתכם, ראשית קראתי אתכם, כאמור בספר ירמיה פרק ב' פסוק ג', קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, ועל עסקי ראשית על מצוות חלה שנקראת ראשית הריסותיכם, כאמור בספר במדבר פרק תדבב פסוק חף, יזהרתי אתכם, נשמה שנתתי בכם כרויה נר, כאמור בספר משלי פרק חף, פסוק זך, נר השם נשמת אדם, ועל עסקי נר שבת יזהרתי אתכם, אם אתם מקיימים אותם את מצוות האלו מוטב, ואם לאו הרי אני נוטל נשמתכם שבביטול מצוות נידה התלויה בדם, תובד רביעית דמכם בביטול מצוות חלה שנקראת ראשית, יבטל שם ראשיתכם ובביטול מצוות הנר, יחבא נרכם. ודווקא אנשים מיטות כשמבטלות מצוות האלו, מפני שמצוות האלו מוטלות עליהן יותר. גם מבואר הטעם במדרש בבראשית רבה פרק י' ז', שהאישה איבדה חלתו של עולם, והיינו שגרמה מיטה לאדם הראשון, בכך שהשיע אותו לאכול מעץ הדעת, שנתרם כחלה שנוצר מחלק מאדמת העולם ונתרמה האדמה על ידו. וכדי לחפר על כך נצטפתה במצוות הפרשת חלה. והיא כיפתה נרו של עולם והיינו נשמתו של אדם הראשון, כדי לחפר על כך נצטפתה בהדלקת נר שבת. והיא שפכה דמו של אדם הראשון שגרמה למיטתו, וכדי לחפר על כך נצטפתה במצוות דם נידה. ועוד יש לפרש שכיוון שעליה מוטלים צורכי הבית, לכן מוטל עליה להפריש חלה ולהדליק נר. נר שבת. שואלת הגמרא, ומה ישנה בשעת לידתן, ומה שונה בשעת לידתן משאר זמנים שדווקא אז נענשות הנשים על אבונותיהן ומתות? מביאה הגמרא כמה תשובות שנאמרו בדרך משל, על פי משלי הדיוט, אומר רש"י. אמר רבא, נפל תורה, חדד לסכינה. נפל השור העומד לשחיטה לארץ ומוכן לשחיטה, חדד הסכין ושחוט אותו, קודם שיקום ויהיה תורח להשכיבו. כך האישה בשעת לידתה במצב סכנאי ומזלה רע, ולכך מזומנת פורענותה לבוא עליה. משל אחר, אביי אמר, טפיש תירוס אמתה, מרבה פשע והתרסה השפחה לאדוניה בחד מחתרה להבי, במכה אחת תלקה על הכל. כך גם האישה בשעת לידתה עומדת להיענש בייסורי לידה עקב אבונה של חווה, כאמור בעונשה של חווה בספר בראשית בעצב תלדי בנים, ומצרפים לכך עוד אנשים על אבונותיה ומלקים אותה בבת אחת על כולם בעונש מיטה. רב חיסדא אמר משל אחר, שיבקי לרביה, דמנפשי נפיל, עזוב את השיקור מלהפילו שמעצמו ייפול. כך גם האישה עומדת לילד צריכה לרחמי שמיים, שיפתח השם את רחמה, ודי בכך שנמנע השם מלפתוח לה ומעצמה היא מתה. מרוקווה אמר משל אחר, ראיה חגרה ועיזי ריאתן, הרואה חיגר, והעיזים קלות לרוץ. כלומר, הרואה חיגר אינו יכול להשיג את העיזים הקלות לרוץ, כדי לעלקותן על פשען. אמנם, אבב חוטרה מילי, כשמגיעה העז לגדרות הצון, מדבר עם הרואה לעלקותה על פשעה, והבית דרי חושבנה, ובבית דיר הצון בא עם החשבון על כל פשעיה. כך גם האישה כשהיא בריאה, פעמים שזכויותיה מגנות עליה, ואין כוח למקטרג להזכיר אבונותיה. אמנם כשיולדת ובסכנה וצריכה לנס, בודקים מעשיה אם היא ראויה לכך. משל אחר, רב פאפה אמר, אבב חנבטה נפישי אחי ומרחמי. על פתח החנות שמחלקים שם מזונות ויש שם עושר, הרבה אחים ואוהבים יש. כלומר, הכל נעשים אחים ואוהבים לבעל החנות, אבל אבב ביזיוני לא אחי ולא מרחמי. במקום שיש הפסד ועוני, אין לו אחים ולא אוהבים. כך גם האישה. כשמזלה טוב, יש לה מליצים המגינים עליה מפני המקטרגים, אבל בשעת לידתה שהיא בסכנה, הוא רע מזלה וחשיבותה ואין מי שימליץ עליה לטובה. ולכן יש כוח למקטרגים לפעול שתיענש במיטה על אבונותיה. רבינו חננאל מבאר שבפתח חנות של יין הכל באים לשאול בשלום בעל החנות ונעשים אוהבים שלו, כדי שיחלק להם יין וישתו עמו, אבל אם רואים שבן אדם נתפס בבית המכס או בבית המושל להיענש, כל האוהבים בורחים ועוזבים אותו ואין אחד שפונה אליו באותה שעה. למדנו שאנשים נבדקים מעשיהן בשעת לידתן כדי להנישם על אבונותיהן. מבררת הגמרא מתי נבדקים מעשי האנשים, הגברים. שואלת הגמרא, וגברי איך מבדקי? והגברים שאין שייך בהם שעת לידה, איך נבדקים מעשיהם להזכיר אבונותיהם וזכויותיהם? משיבה הגמרא אמר יש לקיש בשעה שעוברים על הגשר, וצריכים לנס שלא יתמוטט וינזקו, אז בודקים מעשיהם האם ראויים לנס או לא. תמאה הגמרא רק כשעוברים על הגשר נבדקים מעשיהם ותו לא, ולא עוד. שוודאי לא ייתכן שרק אז נבדקים הגברים, שאם כן גבר שיזהר שלא לעבור על הגשר, וכי לעולם לא יבדקו את מעשיו, כך שואל אגרה בחידושיו, או יותר נכון לומר כך מסביר אגרה את שאלת הגמרא. משיבה הגמרא אימה אמור מכל מקום סכנה כאין גשר, כגון כשעוברים בצד קיר רעוע נוטה ליפול, וצריכים לנס שלא ייפול עליהם הקיר, וכן כשיוצאים לדרך וצריכים לנס שלא ינזקו, אז נבדקים מעשיהם אם ראויים לנס. אגב האמור שבמקום סכנה נבדקים מעשי האדם, מביאה הגמרא הנהגת כמה אמוראים בהפלגתם בספינה. רב אומרת הגמרא לא עבר את הנהר במברה בספינה שעוברים בה את הנהר, מעבורת, דייתיב בי עובד כוכבים כשישב בה גוי. אמר רב היה אומר דילמה מפקיד לדין עלי, שמה בשעת ההפלגה ייפקד הנוכרי על חטאיו, שעבר על אחת ממצוות בני נוח, אחת משבע מצוות שנצטוו עליהם בני נוח, ויגזר עליו שתטבע ספינתו ומתפסינה בהדי ותפס בעונשו יחד עמו. שאם נגזר על אחד מהמפליגים בספינה שיטבע בים אחמת אבונותיו, גם שאר נושא הספינה בסכנה וצריכים לנס כדי להינצל, ובודקים האם יש להם זכויות שמחמתם ראויים הם לנס. כך מסביר החתם סופר. מביאה הגמרא הנהגה הפוכה מהנהגתו של רב. שמואל לא עבר את הנהר אלא במבר הדעית ביובד כוכבים. לא היה עובר את הנהר במעבורת בספינה, אלא אם כן היה בה עובד כוכבים. אמר, סטנה בתרי אומי לא שליט, הסטן אינו שולט על שני עמים יחדיו. ולכן, לא יוכל הסטן לקטרג עליי להנישני יחד עם האקום. כלומר, אם ירצה הסטן לקטרג עליי שתטבע ספינתי, לא יוכל, כיוון שיש עמי אקום. ואם תטבע ספינתי, גם הוא יענש עמי. ואין הסטן יכול לשלוט בשתי האומות יחדיו. וכן אם ירצה לקטרג על האקום, לא יוכל, כיוון שאני עמו. כך מסביר אגרא בחידושיו. ואמר שי קשר, אם מצינו ביונה הנביא שברח בספינה מלפני השם, והביא השם רוח שערה וכמעט נשברה הספינה עד שהטילו לים. הרי ששלט השטן בשתי אומות, יונה שהיה מישראל ומלאכים שהיו אקום. כמפורש שם שהתפללו כל אחד לאלוהיו. תרץ המערשה ששם באמת לא נשברה הספינה ולא ניזוקו שאר הנוסעים. רק היה נראה להם שהולכת הספינה להישבר כדי שיטילו את יונה לים. ורק הוא יענש. הרי לנו שלא שלט השטן אלא ביונה בלבד. הביאה הגמרא הנהגה אחרת בהפלגה בספינה רבי ינאי בדיק ועבר, היה בודק את הספינה אם אין בה נקב קודם שיפליג בה. מבארת הגמרא את העמו רבי ינאי לטעמי. רבי ינאי הולך לשיטתו, דמה רבי ינאי לעולם על יעמוד אדם במקום סכנה, לומר לסמוך על כך שעושים לו נס, שמה אין עושים לו נס והוא יסתכן. ואף אם עושים לו נס אין הדבר כדאי, משום שמנקין לא מזכויותיו, פוחתים לו מזכויותיו לעתיד לבוא תמורת הנס שנעשה לו. שזכויותיו של אדם הם למעלה מהטבע ושמורים לו לעולם הבא שאינו טבעי, ששם יקבל שכרו עליהם. כשעושים לו לאדם נס חוץ לדרך הטבע, צריכים לנקות לו תמורה זו מזכויותיו שאינם טבעיים. כך המהר"ל בחידושי האגדות. מביאה הגמרא מקור לדברי רבי ינאי שמי שנעשה לו נס מנקים מזכויותיו. אמר רבי חנין מהי קראה, מהו הפסוק בו נרמז הדבר הזה שאמר יעקב אבינו בתפילתו להינצל מעשיו אחיו, בספר בראשית פרק ל"ב פסוק י"א, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. וקטנו ונתמעטו זכויותיי מחמת החסדים שעשית עמדי, ומחמת ההבטחות שהבטחת לי וקיימתם, שהבטיח הקדוש ברוך הוא ליעקב בחלום הלילה בדרכו לבית לבן, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, והיינו, ומכל האמת ששמרת אמיתת דבריך, וקיימת הבטחותיך, ופחד יעקב, והיה ירא שיוכל עשיו להזיקו, ואף שכבר הבטחתני שתשמרני בכל אשר אלך, חושש אני שאחרי ההבטחה נתלכלכתי בחטא ויגרום החטא שאמסר בידו של עשיו, כיוון שאין לי זכויות להגן עליי שנתמעטו מחמת החסדים שעשית עמדי. כך מפרש רש"י בספר בראשית. ואילו הרמב"ן ועוד מפרשים, שקטונתי פירושו שאמר יעקב, קטן אני מלהיות ראוי לכל החסדים שעשית עמדי. מביאה הגמרא את הנהגת רבי זיירא שלא לסמוך על הנס. רבי זיירא ביום הדשוטה, ביום שנשבה בו רוח דרומית שהיא חזקה ויכולה להפיל קירות ולעקור אילנות, לא נפיק לבין הדיקלי. לא היה יוצא לבין הדקלים, שבזה נכנס למצב סכנה שמא הרוח תפיל עליו דקל. למדנו שכשאדם נמצא במצב סכנה צריך יותר לרחמים שלא יענש על עוונותיו. מביאה הגמרא מה אמר בעניין הזה. אמר רבי יצחק בריידר רב יהודה, בנו של רב יהודה, לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה. והמילה לעולם באה לרמז שגם בנערותו שהוא עדיין בעל כוח ויכול לסבול את האיסורים, אף על פי כן יבקש רחמים שלא יחלה, וכל שכן בימי זקנותו, כך אומר העיון יעקב. אם כן לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה משום שאם כבר יחלה אומרים לו בשמיים, אבי זכות ויפטר. כלומר, יותר קל לאדם לפעול על ידי תפילתו שלא יחלה, מאשר לפעול שיבריא לאחר שכבר חלה. ובטעם הדבר מבאר המהר"ל בחידושי אגדות, שכל זמן שאדם עומד בסדר הטבע הכולל והוא בכלל כל העולם, שנוהג על פי סדרו יכול להתקיים אף שאין לו זכויות, כי הוא בכלל כל העולם. אבל כאשר יוצא מן הכלל, הוא כגון שנחלה וצריך לרפואה, הרי הוא יוצא מטבע וסדר העולם, ולכן צריך הוא לזכות פרטית שתפתור אותו מן החולי. ויהיה הגמרא מקור לדברי רבי יצחק שאם חלה צריך להביא זכויות להיפטר. אמר מרוק ומהי קראה, מהו הפסוק המרמז על זה? וכבר אמרנו בשם השלה הקדוש, שבעצם כשכתוב בגמרא, מה יקרא או מה יקראה, כמו במקרה אצלנו, בדרך כלל גורסים מה יקראה. אבל השלה הקדוש אומר שכאשר מחפשים מקור ומביאים פסוק, צריך לקרוא מאי קראה. מאיכן הפסוק המרמז על זה? ומתי אומרים מה יקראה? כאשר מביאים פסוק ושואלים מה המשמעות שלו. אם כן מחפש את הגמרא מקור לדברי רבי יצחק שאם חלה צריך להביא זכויות להיפטר, אמר מרוק ומהי קראה. איזה פסוק מרמז זאת? נאמר במצוות מעקה בספר דברים פרק חב' פסוק ח', ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך כי ייפול הנופל ממנו. המילה ממנו מרמזת שאחר שכבר נפל ממנו ממעשיו וזכויותיו, צריך להביא ראיה להצילו. על פי הפשט ממנו, הכוונה מן הגג, על פי הדרש, כמו שדרשה פה הגמרא ממנו, המילה ממנו מדברת על הנופל. מביאה הגמרא דרשה נוספת מן הפסוק הזה. תנא דבי רבי ישמעאל שנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל את הברייתא הבאה. נאמר בתורה כי ייפול הנופל ממנו. יש לדייק מלשון הפסוק שבאמת ראוי זה הנופל מהגג ליפול מששת ימי בראשית. כנאמר בספר ישעיה פרק מ"א פסוק ד', קורא הדורות מראש, ופרשו חז"ל בתורת כהנים בפרשת אחרי מות, שנגלו לפני הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם כל מעשי הדורות שיבואו לעולם, ועונשם העתיד לבוא עליהם. ואף אם היה מעקה על גג זה היה מת באופן אחר. ואיכן מרומה זאת? שהרי כשניתנה תורה עדיין לא נפל, ואף על פי כן הכתוב כראו נופל. ממתי? כבר מאז שניתנה תורה. הרי שכבר מששת ימי בראשית כבר נגזר עליו ליפול, אלא שמגלגלים זכות שנגזרה על אדם מן השמיים שתבוא אליו על ידי זכאי, וכן מגלגלים חובה שנגזרה על אדם שתבוא אליו על ידי חייו, ולכן מגלגלים מיטתו של הנופל על ידי בעל הבית שעבר ולא קיים מצוות מעקה. ולפי זה יש לפרש את האמור כי יפול הנופל ממנו, שהמילה ממנו עולה על בעל הבית. והיינו שעל ידי חובתו של בעל הבית ימות זה שנתחייב מכבר במיטה. ומה שהזכיר התנא גם מגלגלין זכות על ידי זכאי, כוונתו ללמד בזה, שאם קיים אדם מצוות התורה ועשה מעקה לגגו והלך חברו לגג ונפל בעומדו שם, ולולא המעקה היה נופל מן הגג וניזוק ועל ידי המעקה ניצל, היה מקום לומר שלא תחשב הצלה זו לזכות בעל הבית שעשה את המעקה, שהרי גם בלא המעקה לא היה אדם זה נופל, שהרי לא נגזר עליו מששת ימי בראשית ליפול. לכן אמר התנא שמגלגלים זכות על ידי זכאי ללמדנו, שזכאי זה שקיים מצוות מעקה מגלגלים לידו זכות להציל שלא ייפול אדם מן הגג ונזקף את ההצלה לזכותו. כך מסביר העיון יעקב. ובדרך אחרת מפרש המהרש"א את כי ייפול הנופל ממנו, שהרי התורה מזהירה את בעל הגג שיעשה מעקה כדי שהעומד על הגג לא ייפול ממנו, ואם כן היה צריך הכתוב לומר שאם לא יעשה מעקה ייפול העומד על הגג וכדומה. מכך ששינה הכתוב ואמר כי ייפול הנופל, למדנו שזה עתיד ליפול מן הגג נקרא נופל אף קודם שנפל פיזית מן הגג, והיינו מפני שכך נגזר עליו מששת ימי בראשית. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, מי שחלה לו עלינו ונטה למות אומרים לו העומדים אצלו יתוודה על עוונותיך, שכן כל המומתין על ידי בית דין מתוודין קודם שימיתו אותם. כנאמר בסנהדרין דף מ"ג עמוד ב' שכל חייבי מיתות בית דין צריכים להתוודות קודם שממיתים אותם, ואמרו שם שכל המתוודה יש לו חלק לעולם הבא, כמו שנאמר לגבי אחן בספר יהושע פרק ז'. ובפשטות מה שנאמר שכן כל המומתין מתוודין זה מלשון הברייתא, כי הסבר לכך מדוע אומרים לו להתוודות. ומבאר המהרש"א שכוונת הברייתא היא שסברה היא שכשם שמי שמת על ידי בית דין צריך להתוודות קודם מיתתו, כך גם המת כדרכו יש לו להתוודות כדי שיזכה לעולם הבא. ובפירוש דברי ירמיהו על הרמב"ם בהלכות תשובה פרק א' בייר את הכוונה בזה, שכיוון שהמומתים על ידי בית דין על עבירה שעברו צריכים להתוודות כדי שיחופר להם האבון ואין המיטה לבד מחפרת. כמו כן המת בידי שמיים יש לו לחשוש שמא יתחייב מיטה ביד שמיים על עבירה שעשה. ואם כן צריך להתוודות עליה כדי שתחפר עליו המיטה. כשם שהמומת על ידי בית דין צריך להתוודות כדי שתהה לו מיטתו כפרתו. אם כן אומרת הברייתא תנו רבנן מי שחלה ונטה למות אומרים לו העומדים אצלו יתוודה על עוונותיך, שכן כל המומתין על ידי בית דין מתוודין קודם שימיתו אותם. ממשיכה הברית, האדם יוצא לשוק, כיוון שמצוי שם מריבות וסכסוכים בין בעלי דין ישראלים וגויים, יהי דומה בעיניו כמי שנמסר לסרדיות, לשוטר המוליכו לפני השופט, ויש לו לבקש רחמים שלא ייפגע. כך גם היוצא לשוק צריך לבקש רחמים שלא ייפול למריבה. ממשיכה הברית, אדם חש כאב קל בראשו, יהי דומה בעיניו, כמי שנתנו בקולר בשלשלת להביאו לדין וצריך רחמים. ומצבו חמור יותר, אומר רשי, מהנמסר לסרדיות. ואם עלה למיטה ונפל למשקף, כלומר חלה הרבה שצריך לעלות ולשקף במיטה, ולא רק סתם מיחוש אמור, יהי דומה בעיניו כמי שהעלו לגרדום. בית משפט שדנים שם עונש מיטה על עבירות חמורות. ומצבו חמור יותר מניתן בקולר האמור לאל, שהגרדום הוא מקום שדנים שם רק על עבירות שחייבים עליהם מיטה. אז יהי דומה בעיניו כמי שהעלו לגרדום לידון, שכל העולה לגרדום לידון, אם יש לו פרקליטין, סנגורים שילמדו עליו זכות, אם יש לו פרקליטין גדולים, ניצול, ואם לאו אינו ניצול. ולכן כל חולף ונופל למשכב, ועברי יש לו לברך ברכת הגומל, אף שלא היה חולה בחולי של סכנה. כיוון שמבואר כאן שכל חולה העולה למיטה הוא בחזקת סכנה וצריך לרחמים כדי להינצל. ככה רמב"ן בתורת האדם, עניין הרפואה, והטור והשולחן ערוך בורח חיים סימן רשי"ט מביאים דעות חולקות. כך גם הנופל למשכב צריך פרקליטים גדולים כדי להינצל ממוות, ואילו אין פרקליטים של אדם בבדין של מעלה, תשובה ומעשים טובים שעושה בעולם הזה. כפי שאמרו חכמי האמת, אומר המהרש"א, שעל ידי כל מצווה שאדם עושה נברא מלאך המליץ עליו לטובה, וכן להפך, שעל ידי עבירה שעושה נברא מלאך המקטרג עליו לרעה. כותב הבך ביורה דעה סימן שלח, שכוונת הגמרא שלא יסמוך האדם על מה שאחרים מתפללים עבורו ומליצים עבורו, אלא עיקר פרקליטיו הם תשובה שעושה בעצמו ומעשיו הטובים. ממשיכה הברייתא, ואפילו 999 מלאכים מלמדים עליו חובה, ומלאך אחד מלמד עליו זכות ניצול, שנאמר בספר איוב פרק למד ג', אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני א', להגיד לאדם יושרו, ויה חוננו, ויאמר פדאהו מרדת שחת מצאתי כופר. כאשר יהיה אדם נידון בבדין של מעלה, אם ימצא מלאך המיליץ עליו טוב להגיד יושרו, אף אם המלאך הזה הוא אחד מתוך 1,000 מלאכים המלמדים עליו חובה, יחנון אותו הקדוש ברוך הוא ויאמר אל המלאך המיליץ, פדה אותו ואל ירד לשחת, כי בזכות שלימדת עליו זכות, מצאתי כדי פדיון נפשו. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, אפילו 999 באותו מלאך לחובה ואחד לזכות, כלומר, אפילו שאותו מלאך מעיד על האדם 999 חובות, וזכות אחת בלבד, ואף שאותו מלאך הוא אחד מ-1,000 מלאכים המעידים על מעשה האדם, ושאר המלאכים מעידים עליו חובה בלבד, ניצול מכוח הזכות היחידה, שנאמר מליץ אחד מיני א', והיינו שמליצתו של מלאך זה היא רק חלק אחד מ-1,000 מעידותו, ושאר החלקים הוא מעיד לחובה. והיינו שרב לזר מוסיף על דברי תנא קמא שאמר שדי במלאך אחד מתוך 1,000 המליץ טובה, אומר רב לזר שאף די בכך שאותו מלאך המלמד זכות, מתוך 1,000 המלאכים שהשאר מלמדים רק חובה, והוא מעיד רק חלק אחד מ-1,000 לטובה, ו-999 לחובה, האדם ניצול. כאילו כוונת הכתוב רק שמלאך אחד מעיד עליו חלק אחד מ-1,000 לזכות ושאר לחובה, אם כן המילה מלאך מיותרת. היה צריך הכתוב לומר, אם יש עליו מיליץ אחד מני 1,000, אלא המילה מלאך מלמדת שהוא מלאך אחד מ-1,000 מלאכים. אילו כוונת הכתוב הייתה רק שמלאך זה המעיד לטובה, הוא אחד מ-1,000 מלאכים המעידים על מעשה האדם והשאר מעידים עליו לחובה, אם כן היה צריך הכתוב להזכיר תיבת מלאך אחר המילה מליץ, ולכתוב אם יש עליו מליץ מלאך אחד מני 1,000. עכשיו שנכתבה המילה מליץ בסמוך לאחד מני 1,000, יש לדרוש שאחד מני 1,000 עולה גם על מלאך וגם על מליץ. והיינו שאותו מלאך יחיד אינו מליץ עליו לזכות אלא אחד מני 1,000, ושאר המלאכים מעידים רעה. וכן שאר חלקי העדות באותו מלאך הם לרעה. כך מסביר רש"י. אומרת הגמרא שנינו במשנה ליל בדף ל"א עמוד ב', שעל 3 עבירות נשים מיתות בשעת לידתן, מביאה הגמרא ברייתא ששנינו במחלוקת בזה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, על 3 עבירות המפורטות במשנתנו נשים מיתות בשעה שיולדות. והדעה הזו סוברת כדעת התנא במשנתנו. דעה נוספת וחולקת, רבי אלעזר אומר, על 3 עבירות האלו נשים מיתות ילדות בצעירותן, ולא רק בשעת לידתן. רבי אחא אומר דעה נוספת, הנשים מיתות בצעירותן, באבון שמחפשות בגדים המלוכלכים בצועת בניהם בשבת, ועוברות על מלאכת מלבן. דעה נוספת, ויש אומרים שאנשים נענשות, על שקוראים לארון הקודש שבבית הכנסת ארנה, כשם שקוראים לארון סתם ולא ארון הקודש, ומבזים בכך את התורה המונחת בארון. אגב, דעת היש אומרים בברייתא שאנשים מיתות מחמת שקורות לארון הקודש ארנה, מביאה הגמרא ברייתא בעניין דומה. תניא רבי ישמעאל בן אלעזר אומר, בעוון שני דברים עמי הארצות מיתים בצעירותם. כך אומר היעבץ, על שקורין לארון הקודש ארנה, ועל שקורין לבית הכנסת בלשון ביזוי בית עם, בית שמתקבצים בו הכל ולא קוראים לו בית הכנסת. המערשה ביאר שלשון בית עם משמעו שמיוחד רק לצורכי העם ואין הקדוש ברוך הוא חלק בו. מה שאין כן בית הכנסת שאין מוזכר בו של מי הוא, מתפרש כמקום שכולל את כלל ישראל והקדוש ברוך הוא. לאלו והברייטה שנחלקו בחכמים ורבי אלעזר, האם שלוש העבירות המפורטות במשנה גורמות למיטת הנשים בשעת הלידה, או שגורמים למיטתן בצעירותן? מביאה הגמרא ברייטה נוספת בעניין זה. תניא רבי יוסי אומר שלושה בדקי מיטה נבראו באישה, שלושה עוונות. יש שבודקים בהן את האישה בשעת סכנה, שאם ימצא בה אחד מהם, תמות. ואמרי לה, ויש שאמרו שכך אמר רבי יוסי, שלושה דבקי מיטה, שלושה עוונות. יש המדבקים ומקרבים מיטתה קודם זמנה, ואילו הן שלושת העוונות, נידה וחלה והדלקת הנר. וערת הגמרא חדה, הנוסח דבקי מיטה שהעוונות מקרבות מיטתן בדברי רבי יוסי. היינו כרבי אלעזר שאמר, שמחמת עוונות אילו מיטות ילדות. וחדה והנוסח בדקי מיטה שבהן בודקין את האישה כשהיא בסכנה. היינו כרבנן, כחכמים, עתנה במשנתנו, ועתנה קמה בברייתא שהובא לאל, שאומרים שעוונות אילו גורמות למיטה בשעת הסכנה, בשעת הלידה. לאל הוזכר סיבת מיטת עמי הארץ בצעירותם. מביאה הגמרא ברייתא שמרומז בה סיבה נוספת לכך. תניא, נאמר בברייתא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, הלכות הקדש והלכות תרומות ומעשרות הן הן גופי תורה, עיקרי תורה, ואף על פי כן נמסרו לעמי הארץ, כלומר, האמין התורה לכל אדם אף שהוא עם הארץ, האמינה התורה על דברים אלו ולא נצטוו בית דין לעמית שומרים על כך. ואף החברים, תלמידי החכמים המקפידים על המצוות, מותרים מן התורה לאכול פת של עם הארץ ולסמוך עליו שיפריש חלב ותרומות ומעשרות. רק תקנת חכמים היא שיהיו פירותיו של עם הארץ דמי, וצריך לעשרם מספק, אבל מן התורה אין צריך לחשוש. וכן מותרים החברים להשתמש בחפצי עם הארץ, ואינם צריכים לחשוש שמא הקדישם וחזר בו, ונמצאו החברים מועלים בהקדש. ועוד פירוש רש"י מביא בשם רבותיו, שהקדש היינו מה שהאמינו חכמים לעמי הארץ על טהרתו של היין שמביאים לנסחים למזבח, כמה מבואר במסכת חגיגה בדף כ"ד עמוד ב'. כותב המערשה שלכך נשנתה הברייתא הזו כאן, ליתן סיבה נוספת למיטת עמי הארץ בצעירותם, והיינו, מפני שמכשילים את החברים כשאינם מאסרים פירותיהם ומאכילים אותם לחברים, או כשמקדישים חפציהם וחוזרים בהם והחברים משתמשים בהם. אגב, מה ששנינו במשנה, את סיבת מיטת הנשים בשעת לידתן, מביאה הגמרא ברייתא מבארת סיבה נוספת למיטתן, וכן מפרטת הברייתא או נשים אחרים הבאים מחמת עוונות מסוימים. ואנחנו בדף למדבט עמוד ב'. תניא רבי נתן אומר, בעוון אי קיום נדרים מתה אישה של אדם הנודר, שנאמר בספר משלי פרק כ"ב פסוק, זך, אם אין לך לשלם, למה ייקח משקפך מתחתיך? דהיינו, אם אינך משלם קורבנות והקדשות שנדרת, ייקח השם את אשתך. משקפך מתחתיך מרמז על אשתו של אדם. והפסוק הקודם מזהיר את האדם שלא יערב להלוואת חברו, ומסיים בפסוק הזה, שאם תהיה ערב תוכל לגרום לכך שאם לא יהיה ללווה לשלם, ויבוא המלווה לגבות החוב ממך, אם לא יהיה לך ממון לשלם, ייקח המלווה את מצעות משקפך. ואילו רבי נתן סבר, שאם רק לכך נתכוון הכתוב, מדוע נקט בדווקא משקפך יותר משאר כלי הבית, ולכן דרש הכוונה לאשתו. ולפי זה בהכרח אין הכוונה למלווה הבא לגבות את ערבותו, שבוודאי אינו נוטל את אשתו של הערב, ולכן דרש רבי נתן, שהכוונה אם אין לך לשלם, היינו שאין הנודר משלם לדרום, מחמת שאין לו ממון ונענש מפני שלא היה לו לנדור. והיה דוד כותב שהסיבה שהאישה נענשת על עוון בעלה, כשמבזבזת את נכסה ואין לו ממון לשלם את נדריו. והשיטה מקובצת במסכת זבחים כותב, שאף אשתו שותפה באותו עוון, שכאשר מבקשים ממנו את מה שהוא חייב, הרי הוא משתמט ואומר שכל נכסיו משועבדים לכתובת אשתו, וגם היא אומרת שאין לו. אומרת הגמרא, רבי אומר, בעוון אי קיום נדרים בנים של הנודר מיטים כשהם קטנים. אומר המהר"ל שהדיבור היוצא מן האדם נחשב כתולדות האדם, ולכן נקרא דיבור ניב שפתיים, מפני שניב הוא לשון פרי, כנאמר תנובת שדי. לכן כאשר אין קיום לדיבורו שהוא תולדתו, נענש במידה כנגד מידה שגם בניו שהם תולדותיו אינם מתקיימים. אומר רבי שנאמר במגילת קהלת פרק ה' פסוק ה', אל תיתן את פיך לחטי את בשריך, ואל תאמר לפני המלאך כי שגגאי, למה יקצוף האלוקים על קוליך וחיבל את מעשי ידיך? דהיינו, אל תרשה לפיך לנדור שמא לא תוכל לקיים, ובכך תחטי את בשריך שתחייב את בניך שימותו מחמת כן. ולא תאמר למלאך, ואיינו לגזבר של ההקדש שבא לגבות את נדרך, והמילה מלאך משמשת בין לשליח של אדם ובין למלאך השרת, השלוח מאת הקדוש ברוך הוא, והגזבר הוא שלוחם של הקדש, מסביר הרבינו בחיי, אל תאמר למלאך שבשגגה נדרת ואינך רוצה לשלם, שאז יקצוף השם עליך בגלל מה שנדרת בקוליך וישחית את מעשי ידיך. ובהר רבי, איזה הן מעשי ידיו של אדם? ואומר אילו בניו ובנותיו של אדם. מביאה הגמרא מחלוקת, מחמת איזה אבון בניו של אדם מיתים, תנו רבנן באבון אי קיום נדרים, בנים של הנודר מיתים, דברי רב לזר ברב שמעון. רב יהודה הנשיא אומר, באבון ביטול תורה הם מיתים. ומסביר עיון יעקב, שראוי ללמוד תורה שהיא הנחלה שהנחיל הקדוש ברוך הוא לעמו ישראל בחמדה ובשמחה ובאהבה. ולכן, האדם שממאס בה ואינו לומד תורה נענש במידה כנגד מידה וניטלת ממנו השמחה וחמדת בניו שהם נחלת השם. ככתוב בתהילים קכ"ז, נחלת השם בנים שכר פרי אבטן. כעת מבארת הגמרא את מקורם של התנאים. בישלמה למאן דאמר, מובן הדבר לסובר שמתים באבון נדרים המקור לכך כדי אמרן, כפי שאמרנו לאל בשם רבי, מדרשת הפסוק, אל תיתן את פיך לחתי את בשריך. אלא למאן דאמר, שמתים באבון ביטול תורה, מהיקרא, מהו הפסוק בו נרמז הדבר הזה? משיבה הגמרא דכתיב בספר ירמיה פרק ב' פסוק ל', לשווא הכיתי את בניכם, מוסר לא לקחו. וכי בחינם הכיתי את בניכם? ולא עשיתי זאת משום שלא למדו תורה. המהרש"ל כתב שיש לפרש את הכתוב כפשוטו ולא בלשון תמיה, שבחינם מיתים הבנים שהרי אין בהם חטא, אלא שמיתים בחטא האבות שלא למדו תורה. רב נחמן בר יצחק אמר, למאן דאמר באבון נדרים הם מיתים, נמי מאחה גם הוא לומד זאת מהפסוק הזה. כי הוא דורש, לשווא הכיתי את בניכם, כלומר על עסקי שווא, מחמת ששיקרתם בנדריכם, הכיתי את בניכם. שמי שאינו מקיים נדרו דומה לנשבע שבועת שווא, שבועת שקר. בקשה הגמרא סתירה בדעתו של רבי בסיבת מיתת הבנים. מי כדי הרי רב יהודה הנשיא היינו רבי, כלומר, אדם אחד הוא. אלא שקודם שנתמנה לראש ישיבה נקרא רב יהודה הנשיא, לאחר שנתמנה, נקרא רבי סתם. ורבי באבון נדרים, הם מיתים כאמר, כך הוא אמר בברייתא שהובאה הראשונה. וכאן בברייתא השנייה חלק על רבי אלעזר שפירש שמיתים באבון נדרים. והוא מפרש שמיתים מחמת אבון ביטול תורה. תרץ את הגמרא דברי רבי בברייתא הראשונה נשנו בתר דשמעה מרב לזר ברב שמעון. אחרי שהוא שמע את הממרה הזו מרב לזר ברב שמעון שמיתים באבון נדרים. כלומר, בתחילה סבר רבי שמיתים באבון ביטול תורה, וזה מה ששנינו בברייתא השנייה. אבל אחר ששמע מרבי אלעזר בשם אביו רבי שמעון, שהיה רבו של רבי, שבאבון נדרים בנים מיתים, חזר לשנות כמותו, וזה מה ששנינו בברייתא הראשונה. מביאה הגמרא דעות נוספות בסיבת מיתת בנים. פליגי בה נחלקו בעניין הזה. רבי חייא בר אבא ורבי יוסי, אחד אמר, אחד מהמוראים אמר שבנים מיתים באבון, אי קיום מצוות מזוזה. אומר המהר"ל שכיוון שהבנים נקראים ביתו של אדם, לכן כאשר אדם חוטא ואינו מניח מזוזה על פתח ביתו, מיתים בניו. אחד אמר שהם מיתים באבון ביטול תורה. מבארת הגמרא את מקורם של המוראים, נאמר בתורה בספר דברים פרק י"א, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם, כי ימי השמיים על הארץ. נחלקו המוראים על איזו מצווה נאמרו הדברים, למען ירבו ימיכם וימי בניכם. למען דאמר לדעת הסובר שהבנים מיתים באבון מזוזה, מקרא נדרש לפניו, הפסוק למען ירבו ימיכם וימי בניכם נדרש רק על הפסוק שלפניו, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, המלמד על מצוות מזוזה, ולא נדרש על לפני פניו. על הפסוק ולימדתם אותם ואת בניכם לדבר בם העוסק במצוות תלמוד תורה. ולכן הוא סובר שאריכות ימיהם של הבנים תלויה בקיום מצוות מזוזה. שבכל התורה מכלל לב אתה שומע הן ומכלל הן אתה שומע לב. וגם כאן יש ללמוד שאם תקיימו מצוות מזוזה יאריכו ימיכם וימי בניכם. אם לא תקיימו לא ירבו אלא להפך. כך מפרש רשי על התורה. ולמאן דאמר באבון ביטול תורה בנים מיתים. מקרא נדרש גם לפניו על מצוות מזוזה וגם על לפני פניו על מצוות תלמוד תורה. ומה שאמר שמיתים באבון ביטול תורה, כוונתו, גם באבון זה מיתים חוץ מאבון מזוזה. ויהיה הגמרא מחלוקת נוספת בסיבת מיתת בנים. פליגי בה נחלקו בעניין הזה רבי מאיר ורבי יהודה. אחד אמר, אחד מהתנאים אמר באבון ביטול מצוות מזוזה בנים מיתים, ואחד אמר באבון ביטול מצוות ציצית בנים מיתים. מסביר המהר"ל שהציצית הם ענפים היוצאים מן הבגד של גופו, ולכן המבטל מצוות ציצית נענש במידה כנגד מידה שמיתים בניו, שהם ענפים היוצאים מגופו. מבארת הגמרא את מקורם של התנאים. בישלמה למאן דאמר, מובן הדבר לדעת הסובר שהבנים מיתים באבון מזוזה. המקור לכך הוא דכתיב, וכתבתם על מזוזות ביתך, וכתיב בתרי נכתב בפסוק שלאחריו, למען ירבו ימיכם וימי בניכם, הרי שאריכות ימיהם של הבנים תלויה בקיום מצוות מזוזה. אלא למאן דאמר, באבון ציצית הם מיתים, איתה עממת העמו, כלומר מניין לא זאת. בשבעה הגמרא אמר רב כהנא ואיתמה, ויש אומרים שאמר זאת שילה מרי. המקור הוא מדכתי בספר ירמיה פרק ב' פסוק למדלת, גם בחנפייך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים. פירוש הפסוק על פי פשוטו שירמיהו הנביא מוכיח את ישראל על כך שרצחו נפשות נקיים מאבון מיתה והרגום לחינם. ודורשים את הכתוב בדרשה שמחמת ביטול מצוות ציצית שבכנפיך, נמצאו עליך חובת דם נפשות אביונים נקיים, כלומר בניך הקטנים אשר נקיים מחטא. ודורשים את המילה אביונים בנוטריקון אב ובנים, שהבנים מיתים מחמת אבונו של האב, שאינו זהיר בציצית, כך מסביר המהרש"א. רב נחמן בר יצחק אמר, למאן דאמר באבון מזוזה הם מיתים נמי מאחה. גם הוא לומד את זה מהפסוק הזה. כי רב נחמן בר יצחק סבר שמהפסוק למען ירבו ימיכם אפשר ללמוד רק שמצוות מזוזה גורמת אריכות ימים, אבל אי אפשר ללמוד מכך שאי זהירות במצוות מזוזה גורמת לקיצור ימים. ולכן הוא מביא מקור אחר, מסביר המהרש"א. אם כן, מסביר רב נחמן בר יצחק, דכתיב נאמר בהמשך הפסוק, לא במחתרת מצאתים. ועל פי פשוטו הכוונה בפסוק שירמיה ממשיך ואומר שלא מצאו הרוצחים את הנפשות שהרגום במחתרת ולכן חייבים על רציחתם. שאילו מצאום במחתרת אינם חייבים כיוון שהיה מותר להם להורגם. כמפורש בתורה בספר שמות פרק חב ב' שגנב הבא במחתרת מותר להורגו. ובדרשה דורשים את הכתוב שעשו, שנהגו בפתחים, שחייבים במזוזה כמחתרת, כמערה, פטורה ממזוזה. מחתרת אין הפצימין בפתחה, פצימין הכוונה שתי מזוזות שבשני צידי הפתח ולכן פטורה ממזוזה. כלומר, הכתוב מתלונן שמצא את פתחיהם של ישראל שעשויים כעוגן וחייבים במזוזה, אז נהגו בהם כאילו הם פתחי מחתרת הפטורים ממזוזה. מסיים הפסוק, כי על כל אלה, כלומר, מחמת אבון זה של ביטול מצוות מזוזה, איקיתי את בניכם. כי כמה פסוקים קודם לכן נאמר הפסוק שהובא לאל בגמרא, לשב איקיתי את בניכם. ועל כך ממשיך הפסוק הזה ואומר, לא במחתרת מצאתים, כי על כל אלה, כלומר, הקעת הבנים ממחמת אבון ביטול מצוות מזוזה. אגב, המאמר שבאבון ציצית מיתים בניו כשהם קטנים, מביאה הגמרא מאמר בשכרו של הזעיר במצוות ציצית. אמר יש לקיש, כל הזעיר במצוות ציצית זוכה, ולעתיד לבוא משמשין לו 2,800 עבדים. מסביר המהר"ל שהכנף הוא סוף הטלית, והוא נקרא משמש ונמשך אל האדם, ולכן כאשר האדם מניח ציצית בכנף בגדו, זוכה שיהיו לו עבדים המשמשים אותו ונמשכים אחריו. מביא יש לקיש מקור לכך שנאמר בספר זכריה, פרק ח' פסוק כ"ג, כה אמר השם צבקות, בימים ההם אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים, כלומר מכל העמים ונקראו לשונות מפני שכל אחד מהעמים מדבר בלשון אחרת, שפה אחרת, מסביר המצודת ציון. ויחזיקו בכנף איש יהודי לאמור, נלכה עמכם כי שמענו אלוקים עמכם. דהיינו שבשכר מצוות ציצית שקיים איש יהודי בכנף בגדו, יחזיקו בכל כנף מבגדו 10 אנשים מכל אומה שירצו לשמשו, וכיוון שיש 70 אומות בעולם חוץ מישראל, נמצא שבכל כנף יחזיקו 700 אנשים לשמשו, ובארבע כנפות יחזיקו 2,800 אנשים. מסביר המהרש"א, כיוון שאין לפרש המקרא כפשוטו, כי לא ייתכן שיחזיקו בכנף בגדו כל כך הרבה אנשים, לכן דרשו שבכנף, היינו בשביל כנף אחד של ציצית של לבש, יחזיקו בו לשמשו 10 אנשים מכל אומה. חוזרת הגמרא להביא ברייתא מפרטת עונשים הבאים מחמת עבירות מסוימות. סימן לעבירות המפורט עונשם להלן, סנה, שנאת חינם, חלה, תרומה נגזלת, דינה, שבועתה, שפיחותה, שפיחות דמים, גילויה, גילוי עריות, ונבלותה, נבלות הפה. תניה אומרת הגמרא, שנינו בברייתא, רבי נחמיה אומר, באבון שנאת חינם ששונא את חברו בלא שראה שעשה איזו עבירה שמחמת כן מותר לסנותו, נענש במידה כנגד מידה בכך שמריבה רבה מתרבט בתוך ביתו של אותו אדם, וכן נענש בכך שאשתו מפלת נפלים ובניו ובנותיו של אותו אדם מיתים כשהן קטנים, שגם זו מידה כנגד מידה שהוא הרחיק אהבתו מחברו, וכנגד זה נוטלים ממנו את בניו ואהוביו. רבי אלעזר ברבי יהודה אומר, באבון היא הפרשת חלה, אין ברכה במכונס, באוצרות יין ושמן ומחמת כן, מהרה משתלחת בשערים, כללה באה בשערים במחירה יין והשמן, שמחמת המחסור נמכרים ביוקר, ונהנשים גם בכך שזורעין זרעים ואחרים אוכלים את הצומח מהם, שכיוון שאין מפרישים חלה, גורם הקדוש ברוך הוא שלא תהיה להם עיסה ראויה להפרשת חלה, מידה כנגד מידה. והמקור לכך שנאמר בפרשת התוכחה, ספר ויקרא פרק חו"ב פסוק ט"ז, אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה, את השחפת ואת הקדחת, מחלות עיניים ומדיבות נפש, וזרעתם לריק זרעכם, ואכלו אויביכם, אל תקרי בפסוק בהלה, אלא בחלה. שאותיות א' ח' ה' עין מתחלפות זו וזו. כנאמר בירושלמי במסכת מעשר שני, לא מתמנעין, לא נמנעים רבנן לדרוש בין ה' לח'. כלומר שבאבוני הפרשת חלה החסרתי ממה שעליכם. כי הפקדתי מתפרש מלשון חיסרון כמו ולא נפקד ממנו איש, שפירושו שלא נחסר איש. ודרשו כך, כיוון שאילו מתפרש רק כפי פשוטו שבעלה היא אחת מהכללות, היה צריך הכתוב לומר, הפקדתי עליכם את הבהלה ואת השחפת, אלא בהכרח שהתיבה הזו באה לרמז על סיבת הכללות, והיינו בחלה. כך מסביר המהרש"א. אם כן, באבוני הפרשת חלה החסרתי ממה שעליכם, והיינו ממה שכנסתם כבר באוצרותיכם. והחמירה התורה כל כך באבון חלה, מפני שאפשר לקיימה בקלות, שהרי מן התורה אין לה שיעור. אפשר לפתור העיסה במה שהוא חלה. לכן מעיקר הדין הלש פחות מכשיעור פטור לגמרי. והיינו יכול ללוש כמה עיסות שכל אחת אין בה שיעור. ומחמת כן מהרה משתלחת בשערי המזון, וכן נאמר בפסוק שנענשים בכך שזורים זרעים ואויביהם אוכלים את הצומח מהם. אם נותנין חלה לכהן, מתברכין, שנאמר בספר יחזקאל פרק מ"ד פסוק ל' וראשית הריסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך. ממשיכה הברייתא באבון ביטול תרומות ומעשרות, שמיים נעצרים מלהוריד טל ומטר ואין צומחת התבואה, ומחמת כן, היוקר עווה קיים בעולם, שמעט התבואה נמצאת נמכרת ביוקר והשכר אבד. הרווח שמסתכרים בני אדם ממכירת תבואה נמנע מהם. מחמת המחסור בתבואה, אין לסוחרי התבואה במה להסתכר. ומתוך כך בני אדם רצין אחר פרנסתן ואין מגיעין, כלומר, שאין להם פרנסה. שכיוון שביטלו תרומות ומעשרות, מענישם הקדוש ברוך הוא במידה כנגד מידה שלא יהיה להם מה לאסר. והמהרש"א מפרש שבני אדם רצין הכוונה לעניים המתפרנסים בדרך כלל ממתנות עניים שבשדות, לקט שכחה ופאה, וכיוון שתהיה בצורת, כשירוצו העניים לשדות ללקט מתנותיהם לא ימצאום. ומקור הדברים שנאמר בספר איוב פרק כ"ד פסוק י"ט, צייה גם חום, יגזלו מימי שלג שאול חטאו. בפרק הזה מתלונן איוב על טובתם של הרשעים שאינם מתייסרים בעולם הזה, וכוונתו בפסוק הזה שבבוא עת מיטתם של הרשעים הם מיתים במיטה קלה ואינם מיתים מתוך חולי וייסורים. הוא נתן משל לכך שכשם שהיובש, הצייה, יחד עם החום גוזלים ומאבדים בקלות ובמהירות את המים הנוזלים מהשלג, כך השאול מאבד מן העולם את הרשעים במהירות בלא ייסורים, כך מסביר המצודה דוד. מבררת הגמרא מהי משמע, כיצד משמע הפסוק, המקור לדברים האמורים, משיבה הגמרא תנא דבי רבי ישמעאל שנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, כך נדרש הפסוק, בשביל דברים שציוויתי אתכם, צייה מתפרש בלשון ציווי, בימות החמה, שהוא זמן אסיפת התבואה, והיינו מצוות תרומות ומעשרות, ולא עשיתם, יגזלו מכם מימי שלג בימות הגשמים, וכשיש בצורת, היוקר עווה, והשכר עבד, ואין פרנסה. ממשיכה הברייתא, ואם נותנים תרומות ומעשרות, מתברכין, שנאמר בספר מלאכי פרק ג' פסוק י', הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, והיא טרף בביתי. טרף היינו מזון, כנאמר בתהילים קי"א, טרף נתן ליריעיו. כוונת הפסוק שכשיביאו את התרומות והמעשרות יהיה מזון לכהנים שבבית השם וכן ללוויים. אם כן אומר הנביא מלאכי בשם השם, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר והיא טרף בביתי. ובחנוני נא וזאת אמר השם צבקות אם לא יפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. בררת הגמרא, מהי הכוונה בסיום הפסוק עד בלי די? משיבה הגמרא, אמר רמי בר, אמר רב, הכוונה היא שאתן לכם כל כך ברכה עד שיבלו שפתותיכם. מלומר די מרוב הטובה, התייגו השפתיים מרוב אמירת די. שואלים האחרונים, הרי האותיות ד' וי' אינן ממוצא השפתיים, ואיך התייגו השפתיים באמירתם? מתרץ העץ יוסף שהכוונה על פי המבואר בירושלמי, שיהיו אומרים דיינו ברכות, והעוד ב' שבמילה ברכות נאמרת על ידי השפתיים. וזו גם כוונת הגמרא כאן, אלא שקיצרה בלשונה. ממשיכה הברייתא באבון גזל, הגובה היא מן חגב טהור עולה ומחלה את התבואה. ומחמת כן הרעב עווה קיים בעולם, ובני אדם אוכלים בשר בניהם ובנותיהם להשקיט רעבונם, שמאחר שגוזל מה שאין שייך לו גם הגובה היא בא וגוזל ממנו מידה כנגד מידה, אומר המהר"ל. מקור הדברים שנאמר בספר עמוס פרק ד' פסוק א', שימו הדבר הזה, פרות הבשן אשר באר שומרון העושקות דלים הרוצצות אביונים, האומרות לאדוניהם אביה ונשתה, ופירוש הפסוק, שהנביא משמיע באוזני פרות הבשן שהם נשי השרים שבשומרון, שמחמת שמתענגות ושמינות מרוב כל, משולות לפרות הרועות בבשן במרעה השמן, והן שמינות ובריאות בשר. העושקות הגוזלות עניים, כלומר מכריחות את בעליהן להביא להם מזונות בשפע. מביאה הגמרא דוגמה לפרות הבשן מנשים שהיו בזמן האמוראים. אמר רבה, פרות הבשן היינו כגון אני נשי דמחוזה, כגון הנשים של תושבי העיר מחוזה שבבבל, דאחלן ולא עבדן, שאוכלות ממון בעליהם ואינן עובדות ומכניסות לו שכר מעשה ידיהן, ונמצא שגוזלות את בעליהם. ועוד הוסיף רש"י לפרש שמתוך שרגילות להרבות באכילה ושתייה מחמת בטלתן, מכשילות את בעליהם לגזול ממון אחרים כדי לספק צורכן. וכתיב נאמר בהמשך, שעונשם של פרות הבשן יהיה, עיקיתי אתכם בשידפון, שהתבואה לוקה על ידי הרוח, ובירקון, שמתייבשת התבואה ונעשים השיבולים ירוקים ומקולקלים. הרבות גנותיכם וכרמיכם ותהניכם וזיתיכם יאכל אגזם. וכתיב נאמר בספר יואל פרק א' פסוק ד', יתר אגזם אכל להרבה ויתר ההרבה אכל הילק ויתר הילק אכל לחסיל. גזם הרבה ילק וחסיל למיני חגבים, וכוונת הכתוב שאת מה שאותיר הגזם יאכל להרבה, מה שאותיר ההרבה יאכל הילק, מה שאותיר הילק יאכל לחסיל. מכך שנאמר יתר הגזם יש ללמוד שמה שנאמר בנבואת עמוס יאכל הגזם אינה אלא תחילת המכה ואחריה באות המכות המפורטות ביואל. וכיוון שאוכלים החגבים את כל התבואה נהיה רעב בעולם, וכשיש רעב כתיב בספר ישעיה פרק ט' פסוק י' ט', היגזור על ימין ורעב ויוכל על שמאל ולא סבאו איש בשר זרועו יוכלו. כלומר, מחמת הרעב יחטוף, יגזור זה לשון חטיפה, מחמת הרעב יחטוף כל אחד מהעומדים לימינו ולשמאלו, אבל לא ימצא לחטוף אלא מעט. ולכן יישאר רעב, ומחמת הרעבון יאכל את בשר זרועו, מסביר המצודה דוד. דורשת הגמרא, אל תקריא בפסוק בשר זרועו, אלא בשר זרעו, שמחמת הרעבון יאכל את בשר ילדיו, ומכל הפסוקים הללו יש ללמוד שהגזל מביא לעולם מיני חגבים, והם גורמים רעב בעולם, וממילא אוכלים בני אדם בשר בניהם ובנותיהם. כאילו כוונת הכתוב לבשר זרועו ממש, היה לו לומר איש בשרו יאכלו, ואין צורך לפרט איזה חלק מהבשר יאכלו. כך מסביר הריף על העין יעקב. אילו אמר שם מבאר שאפשר שכיוון ששלושת הנביאים הללו, עמוס, יואל וישעיה, היו באותו זמן, דרשו חכמים שעמוס גילה שמחמת הגזל בא הגזם. בא יואל והוסיף על דבריו שאת מה שאותיר הגזם יאכל להרבה, ובא ישעיה ופירש שמה שקרה מחמת כך שנאכלה כל התבואה, על ידי מיני הרבה שהגיעו עד כדי אכילת בשר בניהם. ממשיכה הברייתא באבון עינוי הדין, שמשעים הדיינים פסק דינם אף שכבר נתברר להם, ומענים בכך את בעלי הדין, ובאבון עיוות הדין שפוסקים במזיד שלא כדין. ובפרקי אבות מפרש רשי שמחמת השוחד שמקבלים מעוותים את הדין ומזכים את החייב ומחייבים את הזכאי. ובאבון קלקול הדין שלא עיינו היטב בדין ומיירו לדונו ומתוך כך נכשלו לפסוק שלא כדין. ובאבון ביטול תורה, חרב וביזה רבה מתרבים בעולם ודבר מגיפה ובצורת בא לעולם. ובני אדם אוכלין ואינן סוויין, ואוכלין בני אדם את לחמם במשקל, שהתבואה נרכבת ומשתברת הפת בתנור, ויושבים אלו שאפו לחמם בתנור ושוקלים את השברים לחלקם ביניהם. ונענש הדיין במידה כנגד מידה, שבכך שדן שלא כהלכה גרם שזה שהפסיד בדין רודף אחר מי שיצא זכאי ופעמים שרודפו עד מוות, וכיוון שהדיין גרם לכך לכן נענש בחרב, אומר המאירי. וכן באים עונשים אלו מחמת אבון ביטול תורה, שנאמר במדרש בויקרא רבה, שהתורה ירדה מן השמיים יחד עם סייף, עם חרב. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אם שמרתם מה שכתוב בספר זה, הרי אתם ניצולים מן הסייף, ואם לאו, סוף שהוא הורג אתכם. ולכן באה חרב על אבון ביטול תורה, וכיוון שדיני התורה מצילים את האדם מביזה וגזל, לכן כאשר בתהילים ממנה, אז ביזה רבה, וכיוון שהתורה היא עץ חיים, לכן כאשר מתבטלים ממנה, דבר בא לעולם וניטלים החיים. ומפני שהתורה נמשלה למטר, כמו שכתוב, יערוף כמטר לקחי, וכן נמשלה ללחם ככתוב, לכו לחמו בלחמי בספר משלי, לכן כאשר אינם לוחמים במלחמתה של תורה, בצורת בא ונמנע מטר ולחם. ובני האדם אוכלים ואינם שבעים מפני שהתורה גודרת את האדם מן התאווה. אבל כאשר בטלים מן התורה ואין מעצור לתאווה, נמצא שתמיד אינם שבעים. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומקור הדברים דכתיב בספר ויקרא פרק חוו פסוק חפי, והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית, ושילחתי דבר בתוככם, הרי שהנקמה על הפרת ברית היא חרב. ואין ברית אל התורה שנאמר בספר ירמיה פרק למד ג' פסוק חפי, אם לא בריתי יומם ולילה חוקת שמיים וארץ לא שמתי. ופרשו חכמים במסכת פסחים בדף סמכת, אם לא למען הברית של יומם ולילה שהיא התורה שנאמר בה, והגית בו יומם ולילה, לא הייתי בורא את העולם. הרי שבאבון ביטול תורה נאנשים בחרב מלחמה, ומלחמה מביאה לידי ביזת הרכוש. וכן נאנשים בדבר האמור בפסוק דכתיב בהמשך, בשברי לכם מטה לחם, ואפו 10 נשים והשיבו לחמכם במשקל, ואכלתם ולא תסבאו. הרי שנאנשים גם בבצורת. מטה מלשון משען, וכי אדם הנשען על מטה הוא ככה אוכל ומשענו של האדם. ובעת בצורת שיש מחסור באוכל נשבר משענו. ובכך שאוכלים לחמם במשקל אוכלים ואינם שבעים, וכתיב בהמשך, יען וביען במשפטי מעשו. כללות אילו באות כעונש על שמעשו במשפטי, והיינו עינוי ועיוות וקלקול הדין. וכן באים על אבון ביטול תורה מוזכר בפסוק לאל. ממשיכה הברייתא באבון שבועת שף שנשבע לשקר, ושקרו ידוע כעון שנשבע על איש או אישה. ובאבון שבועת שקר שאין ידוע שקרו ומאמיני בני אדם לדבריו, כגון שנשבע שאכל ובאמת לא אכל. ובאבון חילול השם, היינו אדם גדול שאינו מקפיד במעשיו שלא יבואו לטעות שעובר על דברי תורה, שעל ידי זה למדים ממנו בני אדם הפשוטים לזלזל במצוות התורה, שאומרים שבוודאי אדם גדול זה מבין שאין ממש בדברי תורה ומצוות, ונמצא שעל ידו מתחלל השם, כלומר שנעשים דברי השם חולין בעיני בני אדם. כאמור במסכת יומא בדף פיוו, ובאבון חילול שבת, חיה רעה, רבה, מתרבט ומחמת כן באמה קלה, ובני אדם מתמעטין והדרכים משתוממין, מתרוקנים מאין עובר בהם. והמאירי מבאר שזו מידה כנגד מידה. המאירי במסכת אבות פרק ה' משנה ת', שמדרגת האדם לעומת הקדוש ברוך הוא כמדרגת החיה והבהמה לעומת האדם. הנשבע לשקר ומחלל שם שמיים פוגם את השם. וכיוון שהוא פוגע במדרגתו של הקדוש ברוך הוא לעומתו, גם הקדוש ברוך הוא פוגע במדרגתו לעומת החיה, וחיה רעה עולה במדרגה לעומתו ושולטת בו. והחסיד יעבץ בייר שההבדל בין האדם לחיה הוא בכוח הדיבור שבאדם. ולכן האדם מושל על החיות, אבל כאשר מחלל האדם את גדולתו ומשתמש בכוח דיבורו לשבועת שווא ושבועת שקר, גורם שהחיות ימשלו בו. מקור הדברים אומרת הגמרא שנאמר בכללות שבחומש ויקרא, פרשת בחוקותיי, ואם באלה לא תבשרו לי, אל תקרי באלה אלא בעלה, שהיא לשון שבועה. ונכלל בזה חטא שבועת שווא ושבועת שקר, וכתיב שהעונש על כך הוא, וישלחתי בכם את חיית השדה והכרית את בהמתכם ועמעית אתכם ונשמו דרכיכם. הרי שבאבון שבועת שווא ושבועת שקר חיה רעה מתרבט, ובהמות ובני אדם מתמעטים והדרכים ריקים. והערת הגמרא כיצד למידים שזהו העונש גם על חילול השם וחילול שבת. וכתיב נאמר בשבועת שקר, ולא תשבו בשמי לשקר, וחיללת את שם אלוקיך. ובחילול השם כתיב, ולא תחללו את שם קודשי. ובחילול שבת כתיב, מחללי עמות יומת. ויאליף ולומדים בגזירה שווה חילול האמור בחילול השם ובחילול שבת, חילול משבועת שקר, שגם על אבונות האלו נאנשים בכללות האמורות לגבי שבועת שקר. ממשיכה הברייתא באבון שפיכות דמים, בית המקדש חרב ושכינה מסתלקת מישראל, שבית המקדש דומה לאדם, שכשם שבית המקדש נבדל מכל העולם, ככה האדם נבדל מכל הנבראים התחתונים, וכן האדם הוא משכן לשכינה כמו בית המקדש. ולכן, כשיש שפיכות דמים ונהרגים בני אדם, גם בית המקדש הדומה לו חרב ומסתלקת שכינה מישראל, כך מסביר המהר"ל. מקור הדבר שנאמר בפרשת רוצח בספר במדבר פרק למדה, ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה. כלומר, לא תרשיעו את הארץ, כי הדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, כאשר אני שוכן בתוכה. מכאן אתה למד שדווקא כאשר אינכם מטמאים את הארץ ברציחה, אז אתם יושבים בה, ואני שוכן בתוכה. אבל אם אתם מטמאים אותה את הארץ על ידי שפיכות דמים, אינכם יושבים בה. ואיני שוכן בתוכה שיחרב בית המקדש שבו השראת השכינה ותסתלק שכינה מישראל. המשיכה הברייתא באבון גילוי עריות ובאבון עבודת כוכבים ובאבון אי השמטת הקרקעות, עזיבת השדות בשמיטין ויובלות גלות באה לעולם. מגלין אותן את בני ישראל מארצם. ובאים עמים אחרים ויושבים על ארצם במקומן. ומסביר מרכבת המשנה שהגלות היא תחת חיוב מיטה, כי על עבירות חמורות אלו היה דינם למיטה, אלא שמחמלת הבורא על ישראל אינו ממיטה אלא מגלה מארצם. והמקור לדברים הללו שנאמר בפרשת עריות בספר ויקרא פרק חי פסוק זך, כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם, ותטמע הארץ, הרי שעל ידי גילוי עריות נטמאת הארץ, וכתיב, ותטמע הארץ ואפקוד עוונה עליה, ותקיא הארץ את יושביה, וכתיב, ולא תקיא הארץ אתכם בתמכם אותה, הרי שכשמטמים את הארץ נאנשים בגלות. ויהיה הגמרא מקור לגלות מחמת אי שמירת שמיטה ויובל. ובעבודת כוכבים כתיב, ונתתי את פגריכם על פגרי גילוליכם וגעלה נפשי אתכם. תיענשו בכך שתמותו מרעב כשאתם נופלים ומתים על פסלי עבודה זרה שעבדתם. וכתיב נאמר בהמשך הכללות הבאות, מחמת עבודה זרה והשימותי את מקדשכם. ולא אריח בריח ניחוחכם, בית מקדשכם יהיה שומם ולא אקבל ברצון את קורבנותיכם. ובהמשך נאמר, ואתכם אזרה בגויים. אתם תפוזרו ותגלו בין הגויים, הרי שנאנשים בגלות באבון עבודת כוכבים. הביאה הגמרא את המקור לגלות מחמת ביטול שמיטה ויובל. בשמיטין וביובלות כתיב, אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה, ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת הארץ, וירצת את שבתותיה, ופירוש הכתוב הוא אז, כלומר כשתלכו בגלות, כמבואר בפסוקים הקודמים, תרצה הארץ את שבתותיה, שבכך שתלכו בגלות ותעזבו את שדותיכם, תתפייס הארץ על כך שלא שבתה בשמיטותיה, והתפייס הקדוש ברוך הוא מכעסו על כך שלא שמרתם שמיטה ויובל. וכתיב, כל ימי השמה תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם, בשבתיכם עליה. כל הימים שתהיה הארץ שוממה מחמת שתלכו בגלות, היא תשבות במקום השביטות והיובלות שלא שבתה בהם. הרי שבאבון אי שמירת שמיטה ויובל גולים מארצם. רש"י על הפסוק מבאר שהחשבון הוא ש-70 שנות גלות בבל היו כנגד 70 שנות שמיטה והיובל שלא שמרו בני ישראל, ולכן הובא גם הפסוק הזה, כדי להביא מקור גם לכך שהגלות היא מחמת אי שמירת יובל. מסביר הכלי יקר עניין השמיטה והיובל להורות לבני אדם שאין הארץ שייכת להם אלא רק לקדוש ברוך הוא, וכאשר אין בני אדם שומרים שמיטה ויובל בחושבם, שהארץ לעולם תהיה בידם, הרי הם גולים מארצם כדי שיקירו שאין הארץ שלהם. ממשיכה הברייתא באבון נבלות פה, דיבורים מגונים, צרות רבות וגזירות קשות מתחדשות ובחורי שונאי ישראל, זה נאמר בלשון סגי נאור, בלשון הפוכה, כוונה לבחורי ישראל מיתים, מיתים בני ישראל בצעירותם ויתומים ואלמנות שלהם צועקים לעזרה ואינן נענין, אין הקדוש ברוך הוא שומע לצעקתם, שבכל עבירות שאדם עושה לספק את אהבתו או להכיס את חברו, הרי הוא מתענג במה שמילא את אהבתו, או בכך שהכיס את חברו, אבל כאשר מנבל את פיו, אין לו בזה שום תענוג אלא רק תומת שפתיים בלבד, לכן מתחדשות עליו צרות רבות וקשות ללא תועלת. מקור הדברים שנאמר בספר ישעיה פרק ט' פסוק ט' ז', על כן על בחוריו לא ישמח השם, היינו, צרות רבות וגזירות קשות מתחדשות ובחורי שונאי ישראל מיתים. יש לפרש את כוונת הפסוק שכאשר בחורי ישראל מיתים רחמנא ליצלן, קשה הדבר לקדוש ברוך הוא כשריפת בית המקדש, ואם כן, יש לו להתרצות על ידי מיתתם ולחפר על עוונות הדור, ואז שייך לומר שיש שמחה לפניו על ידי מיתת הבחורים, כיוון שעל ידי כך ניצולים ישראל מגזירות. ועל כן אומר הכתוב על בחוריו לא ישמח השם, והיינו שאין מיתת הבחורים מחפרת אלא צרות רבות וגזירות קשות מתחדשות, כך מסביר הריף על העין יעקב. בהמשך הפסוק נאמר ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם, היינו יתומים ואלמנות צועקים ואינם נענים כי כולו חנף ומרע, כולם מחניפים לרשעים ומרשיעים וכל פה דובר נבלה, וכל זאת לא שווה פה ועוד ידו נטויה, הרי שעונשים אלו באים מחמת ניבול פה. דורשת הגמרא את סיום הפסוק, מהי? מה כוונת הפסוק באומרו ועוד ידו נטויה? משיבה הגמרא, אמר רב חנן בר רבה, הכל יודעים קלה למה נכנסה לחופה, לאיזו מטרה נכנסת הקלה לחופה, ואין צריך לפרש זאת, אלא כל המנבל פיו ומפרש הדבר בפיו שלא לצורך. כלומר, לא רק המנבל פיו ומגלה דברי נבלה נסתרים מבני אדם נהנש, אלא אף המנבל פיו ודבר הידוע לכל ואינו מחדש כלום, הרי הוא נהנש, מסביר האדרת אליהו. אז אפילו חותמים עליו גזר דין של 70 שנה שהם כל ימי חייו של האדם לטובה, כלומר שנגזר עליו שכל שנותיו יהיו טובות, באבון ניבול פה יד הדין נטויה עליו לבטל זכויותיו, והופכין עליו כל שנותיו לרעה. ומתפרש הכתוב ועוד מלשון עולם ועד. מאמר נוסף בעונשו של המנבל פיו, אמר רבא בר שילה, אמר רב חיסדא בשמו של רב חיסדא, כל המנבל פיו מעמיקים לו גיהינום, נהנש להיות בעומק הגיהינום, שרתיחת הגיהינום גוברת ככל שמעמיק. מקור לדבר שנאמר בספר משלי פרק כ"ב פסוק י"ד, שוחה עמוקה פי זרות. על פי פשוטו מתפרש הכתוב שהאמינות היא כחפירה עמוקה, שכשם שהנופל בחפירה עמוקה קשה לו לעלות ממנה, ככה נלכד במינות קשה לפרוש ממנה. וסיום הפסוק שתביא תכף הגמרא, זעום השם יפל שם, שמי שהשם זועם עליו וחפץ במיטתו לא יאיר השם את עיניו בתחילה, כשמפתים אותו לדברי מינות להבין את טיפשות הדברים ונמשך אחר המינות ונופל בה. זה פשוטו של פסוק על פי המצודה דוד. דורשת הגמרא, שוחה עמוקה פי זרות, בור עמוק מוכן למי שפיו מדבר דברי זרות, דהיינו דברי ניבול, והכוונה לכך שנופל בעומק הגיהינום. רב נחמן בר יצחק אמר, אף השומע חברו שמנבל את פיו ושותק מלמחות בידו, נענש בכך שמעמיקים לו גיהינום. אומר האור זרוע שאין דרך עובדי השם לראות שעוברים על רצונו ולשתוק, אבל זה דווקא באופן שיש בידו למחות ונמנע מכך. אבל אם יודע שאין דבריו נשמעים, אינו מחויב למחות, אבל יש לו להילך משם שלא יהיה בכלל יושב במושב ליצים. מאיפה לומדים את זה? מקור הדבר שנאמר בהמשך הפסוק, זעום השם ייפול שם. מי הוא זעום של השם השוכן אצל המנבל פי ושומע דברה ושותק? הרי שזועם השם גם על השומע ושותק ונענש באותו עונש שנופל שם בגיהינום. אמר רב הושעיה, כל הממרק עצמו לעבירה מפנה ליבו משאר עיסוקים לעסוק בעבירות, חבורות ופצעים יוצאים בו. מקור הדבר שנאמר במשלי פרק חף פסוק למד, חבורות פצע תמרוק ברע. חבורות ופצעים באים על הממרק עצמו לעשות רע. ממשיך רב הושעיה, ולא עוד ולא די בכך שנענש בחבורות ופצעים, אלא שנידון שנענש באדרוקן בחולי הבטן. מקור הדבר שנאמר בהמשך הפסוק, ומכות חדרי בטן. אמר רב נחמן בר יצחק, סימן לעבירה, חטא זנות, אדרוקן. כלומר, הלוקה באדרוקן, סימן הוא שחטא בזנות. אגב, הנאמר שהעובר עבירת זנות נענש באדרוקן, מביאה הגמרא ברייתא העוסקת במחלה הזאת. תנו רבנן, שלושה מיני אדרוקנן של עבירה, כשבא כעונש על עבירת זנות, עבה, בשרו מתקשה ונפוח, ושל רעב, והנגרם מחמת רעב תפוח. אורו מתנפח מעל בשרו ומתמלא מים בין אורו לבשרו. ואורו נראה שקוף כזכוכית, ושל כשפים הבא מחמת כשפים שעשו לו לאדם, דק, בשרו נעשה דק וכחוש. מביאה הגמרא כמה מעשים באמוראים שחלו באדרוקן, שמואל הקטן חשבי, חלה באדרוקן, אמר שמואל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי מפיס, מי מטיל גורל להבחין ולהודיע שלא בא עליי החולי, עקב עבירה, והרי יבואו להוציא עליי לאז שחליתי מחמת עבירה שעברתי. ולמרות ששנינו בברייתא שיש סימנים למיני אדרוקן וניכר מי נחלה מחמת עבירה, מכל מקום חשש שמואל, כיוון שאין הכל בקיאים בסימנים האמורים, וגם לפעמים משתנים הם. ספר את הגמרא מכוח התפילה הזו, איתסי, התרפא שמואל. מעשה נוסף הבאי חשבי חלה באדרוקן, אמר רבא ידענא בבן נחמני, מכיר אני באביי, דמחפי נפשי שמרעיב את עצמו ומחמת כן חלה, ואין לחשוד בו שחלה מחמת שעבר עבירה. לפי שהיה אביי יתום וגידלו רבא בר נחמני בביתו ולימדו תורה, נתקנה אביי בשם אביו של רבא. כאמור ברשי במסכת גיטין דף ל"ד. מספר את הגמרא רבא חשבי חלה באדרוקן, תמאה הגמרא, והרבא הוא דאמר, הרי רבא עצמו אמר בגנות העוצר נקביו, נפי שקטילי קידר מנפי חקפן, רבים הם המיתים מחמת שעצרו נקביהם המיתים באדרוקן, שנגרם להם מרעב, וכוונת הגמרא לתמוע, איך נחלה רבא באדרוקן? הרי כיוון שהוא אמר זאת, הרי שהיה רע בעיניו מה שהבעיה מרעיב את עצמו, ובוודאי הוא עצמו ניזר בכך, ואי אפשר לומר שמחמת כן חלה, וכן מעצירת נקבים בוודאי ניזר, שהרי הוא עצמו הזיר על כך במאמר האמור, ואם כן, גם בכך אין לתלות את מחלתו, ואם כן תמוע כיצד בא לידי אדרוקן, ואין לומר שנחלה באדרוקן מחמת כשפים, כיוון שהיו לרב הזכויות רבות, אין הכשפים שולטים עליו. כפי שאומרת הגמרא במסכת חולין בדף זין על זכויותיו של רבי חנינה, שבגלל זה כשפים לא שלטו בו. מסביר מלוא הרואים. מיישבת הגמרא אף שהזיר רבה שלא לעשות הנקבים, שייני רבה שונה רבה עצמו, דאנסי לרבנן בעידני בעל כורחי. התלמידים שקבעו עליהם עת ללמוד לפניו, אנסוהו לעשות נקביו, שלא יכול היה להפסיק מללמדם כדי לעשות צרכיו. מתוך כך נחלה בהדרוקן. ואף שאסור לעשות נקביו, כאמור במסכת מכות דף ט"ז, אבל כיוון שאינו אלא איסור דה רבנן, הרי הוא נדחה מפני כבוד הבריות. כך אומר תרומת הדשן. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף למד ב' במסכת שבת, עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה, לשינון, לסיכום ולחזרה, הודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מתי הגברים נבדקים במעשיהם? שאלה שנייה, מדוע שמואל היה עובר במעבורת שיש בנוכרי? שאלה שלישית, מה העונש על אבון נדרים? שאלה רביעית, מהי שנאת חינם? תשובה ברש"י. שאלה חמישית, מדוע על אבון שנאת חינם מריבה רבה בתוך ביתו של אדם, ובניו ובנותיו מאיתים כשהם קטנים? בירושו של רש"י. השאלה האחרונה, החותמת בטוב, מה כוונת הפסוק? ועריקותי לכם ברכה עד בלידי. אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי היום, דף למד ב' במסכת שבת. אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו עם פנינתנו שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. הנשים מוזרות יותר על הדלקת הנר מפני שמצויות בבית ועוסקות בצורכי הבית ומשום שכיבתה נרו של עולם שגרמה מיטה לאדם הראשון ומכל מקום טוב שהאיש יתקן הנרות. וכשהיא יולדת וימים רבים אחר הלידה אינה יורדת מהמיטה ואינה יכולה לברך במקום אכילת כל בני הבית. בשבת ראשונה מדליק הבעל ומברך ויש שנהגו להביא נר ליולדת והיא מדלקת ואחר כך מניחים זאת במקום האכילה ויש אומרים שאינו מנהג יפה כי צריכים להדליק במקום האכילה. בזמננו שיורדים מהמיטה סמוך ללידה ויכולים להדליק בשולחן שאוכלים, מדליקה האישה בלי שום פיקפוק. הפרקליטין של האדם, תשובה ומעשים טובים. זהו שונה הלכות שלנו להיום, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי י"ג בניסן, תש"פ, בערב בעזרת השם בדיקת חמץ תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה, דף למד ב' במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, י"ד בניסן תש"פ, ערב חג הפסח. הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לששון ולשמחה לישועה ולנחמה בעזרת השם ובישועתו. ונלמד כהרגלנו בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים. דפים למד ג' ולמד ד' במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילד מיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראית אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.